חבר הכנסת משה סעדה, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אז הרבה מאוד ויכוחים, צעקות, יריבויות, ויכוחים בתוך הוועדה, אבל בסופו של דבר הנוסח הזה של החוק מוכן כבר לקריאה ראשונה. אם הוא יעבור, איך שהוא יעבור, יעבור התיקוני בדרך, קשה כרגע לדעת. אתה מרוצה מהתוצאה עד כה?
כן, אני חושב, אני חושב שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים, אני זוכר שאנשים דיברו שהרפורמה מתה, גם את כל אלו שמהרו להספיד, ואמרנו שהיא לא מתה. עשינו את זה בבחה אחת ונעשה את זה כמעט כמעט, כמו גאולתן של ישראל, צעד אחרי צעד, תוך הסברה לציבור. ואני חושב שא' אנחנו עושים, זה עובדה. ועובדה שנייה, אני חושב שהציבור לא מצטרף למחאה כמו בפעם הקודמת. כי הציבור מבין שבאמת המאומה לא מאומה. דובר בלחץ סבירות, זו שאלה משפטית, יש בה מחלוקת הפוסקים, יש כאלו שרואים כך, יש כאלו שרואים אחרת, לא זה מביא את הגאולה, ולא זה משמיט את הדמוקרטיה. וזו שאלה משפטית והיא חשובה, וזה התפקיד של המחוקק להכריע. ולכן המחאה, ככל שהמחאה הולכת ופוחתת, חברי הכנסת מנסים ללוות את האש, ואין אש. והדבר היחידי שאנחנו רואים, אנשים שמלבים את האש, ונוצרת פה אנשים שעושים פורעים. פשוט פורי חוק, מה שהיה אתמול בנתב"ג, זה פורי חוק, אבל אין את ההפגנות הספונטניות של ההמונים שיוצאים לרחובות כאן ועכשיו. זה לא קורה, כי הציבור מעוניין ברפורמה הזאת, בצורה הזאת, צעד אחרי צעד, תוך הנגשה לציבור, תוך שיח עם הציבור, וברוך השם אנחנו עושים את זה.
בעצם אנחנו שמים לב לעוד דבר מעניין, שהשיחות בבית הנשיא הפכו להיות מיותרות.
אין צורך בשיחות, אני אומר, אין צורך, הם לא באמת רוצים לדבר. את שומע את השיח שהיה בוועדה, כללות גסות נאמרו בחלל הוועדה כלפי, אני רוצה לחזור עליהם מפת כבוד השידור, כלפי השר סמוטריץ, זאת אומרת, דברים שלא שמעתי מעודי בכנסת. השיח הוא שיח מתלהם, הוא שיח מסיט, וזה מצטרף לתקשורת.
שראש הממשלה אמר לא מזמן, גם לתקשורת הזרה וגם בעוד כל מיני מקומות, ש... גם סעיף ביטול עילת הסבירות ירוקח, הנוסח יתוקן, ישונה, ובסוף לא ראינו פה איזה ריכוך דרמטי.
לא, משהו דיבר על ריכוך, זה כלפי ראשי רשויות, זה לא ריכוך דרמטי. עיקר הדרמה באירוע הזה זה ההתייחסות כלפי החלטות ממשלה. האם בית משפט עליון יכול לפסול החלטות של ממשלת ישראל? זה האירוע.
כולל מינויים של הממשלה.
כולל מינויים, כולל פיתורים, כולל הכל. ובעניין הזה, אנחנו אמרנו דברינו, אנחנו מסתמכים על דעת גדולים, השופט לונדו, השופט סולברג, זאת אומרת, לא מטעם עצמי אנחנו אומרים את הדברים, יש לנו על מי לסמוך. והדברים האלו, אחרי כל הצעקות וכל הזעקות שבר, ברוך השם זה עבר, ובעזרת השם נחוקק את זה. אני יותר מודאג מהאמירות של אנשים כמו פרופסור קרמניצר, שקורא למרי אזרחי, שקורא לדמוקרטיה מתגוננת, זה די מתכתב עם הממשלה הנאצית, ולמעשה קורא לבצע מעשה עבריינות, מעשה של פרעות.
כן. טוב, זה לא רק ממנו, יש שורה של ראשי ומובילי המחאה, ראשי ממשלה לשעבר ואחרים.
פרופסור קרמניצר הוא מרצה למשפט פלילי. זאת אומרת, זה האיש שהוא אמור להיות סמל ומופת. ואם איש כזה קורא לאלימות, וקורא למרי אזרחי, זאת אומרת, הוא קרא לממש, הוא אמר, יש רגעים, אני אדייק, הוא אמר, יש רגעים, שדמוקרטיה מתגוננת צריכה לאפשר איטיות לחוק. אני לא מכיר דבר, איטיות לחוק זה עבריינות. ועל עבריינות יש תגובה אחת, אכיפה קשה של כלפי מעשה עבריינות. אי אפשר להסכים לדבר מהסוג הזה.
אני רוצה לשאול אותך רגע על פסקת ההתגברות, שירדה מסדר היום, אבל יוצרת הרבה מאוד מתיחות בקואליציה, כי יש מפלגות שלהם זה הדבר החשוב, כדי להסדיר דברים שהמחוקק מונע את הסדרתם, מנסה להסדיר אותם, בית המשפט מונע את הסדרתם, הולכים על זה לבחירות, הציבור אומר את דברו, אבל עדיין בית משפט מעל הציבור. אז תבוא פסקת ההתגברות ותתקן את המקומות הנדרשים האלה, וזה נדחה.
אז קודם כל זה נדחה, כי אמרנו שעושים את זה כמעט כמעט, יש דברים שצריך להאמין, שצריך תהליך. לא הכל קורה כאן ועכשיו, לפעמים אתה רוצה הרבה דברים, אתה רוצה לבנות בית תוך כמה דקות, או שעות, זה עוזר. אתה מבין שלבנות בית צריך יסודות, ומאז זה קומה ראשונה, וקומה שנייה, וזה תהליך, ואי אפשר לבנות אותו מהסוף להתחלה. ניסינו לעשות את הכל בבחה אחת, זה לא עובד, אי אפשר. הציבור לא יכל להכיל את זה, הציבור גם לא יכל להבין את זה. גם הציבור שלנו לא תמיד הבין את זה עד הסוף. הבין שהוא רוצה, אבל הוא לא ידע מה הוא רוצה. ולכן אני אומר, עכשיו אנחנו מתקנים, מתחילים בעניין הזה של הסבירות. הנה, זה עובר בעזרת השם. אחר כך הוועדה לבחירת שופטים, אחר כך היו המאשים, אחר כך פסקת ההתגברות. נבחרנו לארבע שנים. אנחנו בממשלה שולטת משהו כמו פחות מחמישה חודשים לדעתי. והנה, אמרו כולם, במושב הזה לא תעשו, שום דבר לא יקרה, כלום, ויש את זה, בעזרת השם גם, אנחנו תקום ועדת חקירה, במושב הזה על הפגסוס, שזה גם אירוע דרמטי. ועדת חקירה על פגיעה בפרטיות, של הפרקליטות ומשטרת ישראל מ-2015 ל-2022. במושב הזה, שבוע שעבר, קמה ועדת בדיקה, על המחלקה לחקירות שוטרים, שהקים שר המשפטים יריב לוין, עם שני שופטים, מחוזים, מודיק ורוזן, שתבדוק את ההתנהלות הלא תקינה של מחש. קוראים דברים, אבל זה...
עברת היום על דוח מבקר הנציב התלונות הציבור על השופטים, שהדבר העיקרי שם זה המחסור בשופטים, אי התכנסות הוועדה, חסרים בערכאות הרבות הרבה מאוד תקנים, תורים ארוכים.
אני חושב, אין ספק שחסרים תקנים, וגם בתקציב הוספו תקנים. צריך לעשות סדר, הוספו תקנים, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה העיקרית, כמי שבקיא במערכת, מופיע במערכת, מכיר אותה לפני ולפנים, זה פשוט מערכת לא יעילה, ואנשים לא נמדדים לפי יעילות. שופט יכול לכתוב 400 עמודים של הכרעת דין, אבל הוא כותב את זה מעט מדי מאוחר מדי, או הרבה מדי מאוחר מדי, שנה, שנה וחצי, כאשר החוק קובע 30 יום. עכשיו כולנו, אתה יודע, חייבים לציית לחוק, חוץ משופטים. עכשיו, לכתוב דיסרטציה אחרי שנה, שנה ומשהו, זה לא רלוונטי, לנהל תיק. אני הופעתי השבוע ביום ראשון בתיק של רונל פישר ורות דוד. תיק חשוב, פרקליטת מחוז לשעבר, עורך דין מאוד ידוע, יחד נאשם יחד עם שוטר, עבירות חמורות של שוחד. אתה יודע כמה שנים עברו מאז הגשת כתב האישום? 8 שנים. זה נראה לך סביר? שתיק מתנהל עכשיו, 8 שנים, רוצה שציבור יבין, זו פרשת התביעה. זאת אומרת, אנחנו נגיע לפרשת הגנה, אחרי משהו כמו 12-13 שנה. מי זה יעניין?
כן, לא ריאלי בעליל.
החוסר יעילות הזאת הוא לפתחם של השופטים. השופטים שלא מציבים גבולות, לא נותנים...
לא חותכים.
עכשיו, אם פשוט מאוד, יש שופטים, שופט אחד כזה, נזכיר את שבחו, גרופיקל במחוזי, שהיה אומר לכל צד, תקשיב, אם אתה מודה בהתחלה, זה X, אם אתה מנהל אחוז ואתה מורשה, זה Y, ואז הוא יודע לקנות סיכונים. היום כל אזרח יודע עבריין, שזה לא משנה אם הוא יודע בהתחלה או בסוף, הוא משלם את אותו מחיר. אז הוא לא מודה, ואז הוא לוקח את התביעה, לניהול תיק של 6-7 שנים, ולפעמים, כמו בתיק של רונל פישר, מי משלם את כל הזמן הזה, את הסנגור? אתה יודע מי משלם את הסנגור?
המדינה.
אתה ואני. אתה ואני. אתה מבין? אין לו שום... איזה אינטרס יש לו לנהל את התיק ביעילות לנאשם? עכשיו, אם שופט מאפשר לו, והוא יודע שהוא יקבל את אותו עונש, אז עדיף לו, ובדרך כלל גם עונש נמוך. אז בית משפט אומר בהכרעת דין, תראה, עברו 12-13 שנה.
אבל מצד שני, אנחנו מביאים הרבה מאוד ביקורת על בתי המשפט שאחוזי ההרשעות בישראל מהגבוהים בעולם, ואולי זה גם עוד סיפור.
זה ביקורת שלא בצדק. זה לא בצדק. יש הרבה הרשעות, כי יש הרבה תיקי תביעות, זה תיקים פשוטים, שאנשים מודיעים בהם, גניבה, פריצה, מוצאים תביעת אצבע. אז מה יש לעבריין לעשות? יש תביעת אצבע בבית של מישהו. היום יש לנו עולם של מצלמות דיגיטליות בכל מקום. רואים מישהו שלקח משהו שלא...
אתה אומר זה לא נובע מהתנהלות קשוחה מאוד של מערכת המשפט, שאם נכנסת אליה, לא תצא.
מערכת המשפט היא כמו שצריכה להיות, צריכה להיות מערכת אכיפת החוק, והיא צריכה לייצר חוק. איפה הבעיה שלנו, אפרופו הדיון בוועדת חוקה היום, שלא כולם שווים בפני החוק. תראה מה קורה עכשיו באירועים של הממות. אתמול נעצרו עשרות אנשים, כמה נעצרו אותם מהליכים? אפס. כמה הוגשו כתבי אישום עד היום? 600 נחקרו, כמה כתבי אישום הוגשו? 4. אחרי שאמרו לנו שארבע, זה מספר מאוד נמוך וזעום, התברר שיכול להיות שארבעה שהוגשו זה נגד פעילי ימין. ואתה אמרנו, שאלתי אותם, תגידו, ארבעה אתם אומרים, זה נגד שמאל או ימין? אומרים, אנחנו לא יודעים. היום נודע לי, מישהו לחש לי באוזני, שכנראה ארבע שהוגשו זה נגד פעילי ימין. זאת אומרת, מכל המחאות האלה, שיש אלפי אנשים שעברו על החוק, באופן מובהק יש תיעוד של המשטרה. תגידמין, איזה מטה קצה זה הגיע, ישבנו בוועדה, שדנה באי אכיפת החוק, מול נציגים בכירים של היועמ"ש והמשטרה, בכירים מאוד, ותוך כדי דיון בוועדה אומר סטודנט שהגיע, ומספר שהוא חוסם כבישים, והוא גם מתקן את הוועדת חוקה, שאם נמשיך לפעול בצורה הזאת, אז הוא ימשיך לחסום את הכבישים. מה עושים נציגי מערכת אכיפת החוק? זה לא מעניין אותם, אז אמרתי להם בציניות, אם אתם רוצים פרטים שלו, הוא פה פשוט, כי אני אקל עליכם, כי אתם מתקשים לחקור ומתקשים אלה, תגיד כתבי אישום.
טוב, הגענו באמת למצב שהסיפור הזה מתנרמל, אחרי נטבג בכלל, תשמע, חבר הכנסת סעדה, אין גבולות כנראה ליכולת להפגין.
אתה יודע מה, אני עברתי על עשרות אלפי שעות של קלטות של הפגנות, והקלטות פעם אחר כך תפך להיות דיסקים, אין של הפגנות חרדים בירושלים. איפה זה? ואיפה מה שאנחנו רואים? זה יום חג מה שהם עושים. בירושלים, בואש, עלות, אלימות קשה, לפעמים ברמה של מושכים פאות, גזירת פאות, זקנים, מאתרים, פה כלום, כלום, כאילו זה יום חג, הכבישי ישראל הופכים להיות טיילת, ואין מפריע, והתחושה היא, אין דין ואין דיין, אמרתי את זה לנציג היועמ"שית היום, אמרתי לו, תקשיב, אתם פוגעים באמון הציבור, זה יהיה לפתחכם בסופו של יום, כי כאשר אין דין ואין דיין, וכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז בסוף יקום צד שני וגם יעשה מה שהוא רוצה, ואז מה תגיד לו? ולכן אני חושב, אני קורא ליועמ"שית ולפרקליט המדינה, אתם בתרדמת חורף ואנחנו כבר בקיץ, אתם לא מתפקדים, אז או שתשימו את המפתחות ותתפטרו וזה ראוי, או שתתחילו לאכוף את החוק, כי בסוף אתם תשלמו מחיר בקריסת אמון הציבור במערכת, ומי שרואה, פוקחה גם היה מהדבר, זה ממש קורה יום יום, מדד האמון הוא יגיע בסוף לאפס.
לגמרי. טוב, לסיום, חבר הכנסת סעדה, ממש במילה אחת על החוק שיאפשר גם לראשי עיר מטעם ועדה ממונה להתמודד בבחירות באותה עיר, חוק טבריה מה שנקרא, עם כל הביקורת עליו, זה חוק שיעבור עד הסוף בנוסח העדכני שלו, יעבור, שדורש זה, כמה ימי צילון?
זה יעבור, החוק הזה יעבור, כי הליכוד מעביר אותו, יחד עם עמית הלוי הוא מוביל אותו, אני חושב שהוא חוק מורכב, צריך להגיד את האמת, שהוא חוק מורכב, אבל יש החלטת סיעה, ואני כמובן מכבד את החלטת הסיעה, ואני אצביע יחד עם כולם בעד, אני מניח שהוא תקף בבג"ץ בחוק הזה. כי הוא מורכב בגלל שזה נעשה תוך כדי ההליך, כי כבר אנחנו נכנסים לתקופת בחירות, ולכן זה בעייתי. סוג של לשנות את כללי המשחק ממש סמוך למשחק, אבל אנחנו בעזרת השם נעביר אותו.
חבר הכנסת משה סעדה, חבר ועדת חוק, חוקה ומשפט של הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב, להתראות.